הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא ברכת הצדיק, השפעת הברכה של הצדיק על האדם המתברך. שיעורנו לרפואת יצחק ברכיה בן בעילם, ישי חיים בן חיה רחל, לרפואת הילה מלכה חיה בת רבקה, לרפואת דליה בת אורה, לרפואת פייגה רויזה בת פרומת מלכה, ולהצלחת שמעון בן אודליה. ברכת הצדיקים, האור החיים הקדוש בפרשת בלק שואל על המהות של ברכת הצדיקים. הרי אם לאדם מגיעה ברכה, אז הוא יקבל גם ללא ברכת הצדיק. ואם לא מגיע לו ברכה, אז מה ברכת הצדיק תועיל לאדם? למה אם הוא יקבל ברכה, אז זה כן יועיל לו. אומר האור החיים הקדוש שני דברים. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא במידת הדין נותן לאדם למי שראוי. אבל במידת החסד נותן גם למי שלא ראוי. יש אוצר של מתנת חינם, ומשם הוא נותן למי שלא ראוי. ויש את ברכת הצדיק שמעניקה לאדם את השפע, למרות שהאדם הוא לא ראוי. אפשרות נוספת, אומר אור החיים הקדוש, רוצה הקדוש ברוך הוא לעשות רצון ידידיו, ומי הם הידידים של הקדוש ברוך הוא? הצדיקים. ולכן נותן הקדוש ברוך הוא לאדם על ידי ברכת הצדיק, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת מענה לידידים שלו. אז הברכה של הצדיק מעוררת את מידת הרחמים על האדם המתברך, והוא מקבל שפע שאולי הוא מעצמו לא ראוי לו. בספר העיקרים כתב, מאמר רביעי פרק יוטט, שהברכה של הצדיק היא לא רק הורדת השפע מלמעלה למטה, מהעולמות העליונים על האדם, אלא השפע כדי שיוכל לרדת מעולמות עליונים, עד למטה לעולם הזה צריך האדם להיות ראוי לשפע. יכול להיות שנגזר על האדם בראש השנה הרבה שפע, אבל כל יום יש את עבודת השם שלו כדי לזכות באותו שפע. כשאומרים שפע, אין הכוונה לשפע רק כמו כסף או בריאות, כבוד, ברכה או תהילה. אם אדם מקבל שפע של כסף, אבל בגלל שהוא כל כך מכור לכסף, הוא סובל מבעיות משפחתיות קשות בשלום בית או חינוך ילדים, האם האדם הזה זכה לשפע? עד רבה. זה לא טוב בשבילו, זה בבחינת רשע וטוב לו. אולי הוא נראה כרשע וטוב לו, אבל האמת שהוא רשע וגם רע לו. זה לא רשע וטוב לו, הוא רק נראה כרשע וטוב לו. זוהי אשליה שטוב לו. האדם הזה הוא רודף אחרי הממון, ויצר הממון משתלט עליו עוד ועוד. הוא רוצה עוד כסף ועוד כסף, כי הוא בטעות מאמין שזה מה שיעשה לו טוב בחיים. אבל בינתיים הוא סובל מבעיות בשלום בית, חינוך ילדים, ועד רבה, המרדף אחרי הכסף הופך אותו למריר יותר, מתוסכל יותר, ומכור יותר לעבודה. מכור לטלפונים, מכור לאנשים, מכור לפרסומות, מכור לכסף, מכור לעבודה, מכור לתהילה, מכור לכבוד, מכור. והאדם הזה עוד ועוד אשליות בונה לעצמו שהכסף והתהילה הם אלה שיעניקו לו תחושת ביטחון, עושר ושמחה. אבל ביום יום ישן האדם הזה עם כישלון. כישלון בשלום בית, כישלון בחינוך הילדים, כישלון בפיתוח האישיות ופיתוח המידות הטובות שלו. אדרבה, ריבוי השפע שלו בבחינת מרבה נכסים, מרבה דאגה, משיח דעת מהמשמעות האמיתית של החיים שלו. ריבוי הנכסים מוסיף ריבוי דאגות, וכך הוא מאבד את החיים שלו. וזה בבחינת מה שאומר שלמה המלך, עושר שמור לבעליו לרעתו. אם כן, לא כל כסף זו כללה, לא כל שפע זה שלילי. חלילה, יש אנשים שזוכים לתורה וגדולה, וזוהי ברכה. אבל כן יכול להיות שנגזר על האדם בראש השנה שפע של בריאות, בשלום בית, והצלחה בחינוך הילדים. וכך כתוב, שבראש השנה האדם נידון, ואומרת הגמרא במסכת ראש השנה, שמצד שני, האדם נידון כל יום מחדש, לא רק בראש השנה. אם כן, למה דנים את האדם בראש השנה אם דנים אותו כל יום מחדש? או הפוך, למה דנים את האדם כל יום מחדש אם כבר דנו אותו בראש השנה? התשובה היא, האדם נידון פעמיים. פעם אחת בראש השנה באופן כללי, מה מגיע לו, ופעם שנייה כל יום, כמה הוא יקבל ממה שמגיע לו. ואם הוא יקבל, האם זה יהיה לטובה ולברכה? בראש השנה גוזרים על האדם, מה מגיע לאדם, טובה, ברכה או לא. וכל יום מתפעל האדם ועובד את עבודת השם שלו כדי להוריד את השפע הספציפי של אותו היום. דוגמה לרעיון הזה אפשר למצוא בשולחן ערוך אורח חיים סימן נון ד' בסעיף ג'. כתוב, מי שמדבר בין השתבח בתפילת שחרית לבין יוצר אור, ברכות קריאת שמע, אביראי בידו, עד כדי כך שכתוב בתורה, מי האיש הירא ורך הלבב, שילך ישוב ויחזור לביתו ולא יצא למלחמה. מי? מי שירא מעבירות שבידו. ומי הוא האדם שיש לו עבירות בידו, שצריך להיות ירא? מאיזה סוג עבירות צריך האדם להיות ירא? לחשוש שמו ייפול בקרב חלילה. אומרים חזל, מי שמדבר בין השתבח ליוצר. למה? כתב המשנה ברורה בשם המתה משה, הקליפות מונעות את התפילה מלעלות לשמיים. כלומר, ישנם מלאכים שליליים שמחבלים בתפילה שלא תעלה לשמיים. כך זה באופן כללי. כשאדם מתפלל 18, הוא רוצה להוריד את השפע ולקבל אותו מהעולמות העליונים כאן בעולם הזה. שפע שמגיע לאותו יום. אבל כדי שהאדם יקבל את השפע הזה, צריך האדם בתפילה שלו, בתפילת העמידה, לכוון כראוי, להעלות את התפילה. אבל יש דבר נוסף, ישנם כל מיני מקטרגים רוחניים שלא נותנים לתפילה לעלות. וצריך האדם להוריד את השפע הרוחני שלו 3 פעמים ביום, בבוקר, במנחה, ובערבית, כדי שיוכל להשיג את השפע הראוי לאותו יום שנגזר כבר, בראש השנה, כל יום והמיוחדות שלו בעבודת השם, כדי להוריד את השבע מעולמות העליונים לעולם הזה, צריך להתפלל תפילת 18. אבל כדי שהתפילה תתקבל, צריכים להסיר את המקטרגים השונים. מי הם המקטרגים הרוחניים של התפילות? זה הקליפות, מלאכים שליליים מקטרגים. המקטרגים הקטגוריים שיש לאדם מהעבירות שלו. או כשאדם מתפלל, הוא יכול להוריד שפע לעצמו, שפע מהשמיים לארץ, אבל כדי שהתפילה תעלה לשמיים ותוריד שפע, צריך האדם להחריד את כל הקליפות, את כל המלאכים שמקטרגים ומונים מהתפילה לעלות, ואיך אפשר לסלק? התשובה היא על ידי פסוקי דזמרה. הם קורטים, ממגרים את אותן הקליפות, מלאכים שפוגעים ומחבלים בתפילה של האדם. אם מדבר האדם בין פסוקי דזמרה לבין השתבח, המקטרגים שמונים מהתפילות לעלות הם כמעט ונחרטו על ידי פסוקי דזמרה, אבל על ידי העבירה לדבר בין פסוקי דזמרה לבין השתבח, הם כעת חוזרים ומעכבים את התפילה מלעלות. זה מעשה שלילי שאותו עושה האדם, ואם הוא עושה אותו, הוא יכול לחזור הביתה ולא לצאת לקרב בגלל המעשה הזה. כמה המעשה הזה חמור, כי הוא יכול ליפול בקרב בגלל הנזק הרוחני הזה שהוא עשה. אז למדנו שיש שפע שמיועד לרדת לכל אדם בכל יום, כפי מה שנגזר על האדם בראש השנה. אבל צריך האדם להיות ראוי לכך. בכל אופן, בדרך פלא הקדוש ברוך הוא סידר לאדם, שיש לפעמים כביש עוקף שהאדם יכול לקבל שפע שלא בדרך עבודת השם, אלא בדרך של ברכת הצדיק. חלילה זה לא במקום עבודת השם, אבל הורדת השפע יכולה להיות באופן נוסף ברכת הצדיק. כך אומר בספר העיקרים מאמר רביעי פרק י"ט. מטרת ברכת הצדיק מה היא? לעשות את האדם ראוי לשפע. לעשות את האדם ראוי שיהיה כלי לקבלת השפע. זו המשמעות של ברכת הצדיק. כך מופיע בספר העיקרים. אם כן, הברכות זוהי ההכנה שהאדם מדלג עליה במקום שהוא עצמו יעשה הכנה ויהיה ראוי. הברכה של הצדיק היא יוצרת את ההכנה אצל האדם כדי שיוכל לקבל את השפע באופן כללי. באופן כללי יכול האדם לקבל את השפע בשני אופנים, מה שנגזר בראש השנה ואז על ידי התפילות בכל יום בעבודת השם שלו, הוא מוריד את השפע הפרטי. אופן נוסף זה כאשר האדם מתברך על ידי הצדיק, כך הוא מקבל שפע שמגיע לו מראש השנה בלי עבודת השם של הזמן האחרון. בלי התפילה, הברכה של הצדיק היא מכינה את הכלים לאדם לקבל את השפע מעין כביש עוקף. ודאי שזה לא אותו דבר כמו שהאדם משיג את השפע מעצמו, אבל בכל אופן זוהי משמעות של ברכת הצדיק. וככל שיש לאדם הכנה מרובה יותר, כלומר הוא עבד על המידות שלו, מזוכח יותר, טהור יותר, קדוש יותר, יותר מקפיד על הקלה כבחמורה, אז יש לו יותר שפע שיקבל בעזרת ברכת הצדיק. כלומר, ככל שיגיע האדם להיות ראוי יותר לקבל שפע, לדוגמה, הוא עבודת השם שלו מתוך 100% עושה 30%. על ידי ברכת הצדיק הוא יקבל יותר ממה שהוא ראוי לקבל מצד עצמו, לא כפי ערך העבודה שלו, לא 30% אלא 50%, 60%, יותר ממה שהוא עצמו ראוי. לכן המברך שם ידיים על המתברך כדי להוריד את הברכה, וזה בא ידי מעשה של האדם, ולכן כתוב על משה רבינו שהוא שמח ידיו על הראש של יהושע. ועוד כתב בספר העיקרים שצריך האדם המברך, הצדיק המברך, להרגיש מקושר למתברך כדי שהברכה תרד מלמעלה למטה. הרמב"ן מוסיף, ככל שיש קשר בין המברך למתברך, הברכה יותר משפיעה, יותר שורה. צריך שיהיה קשר בין הצדיק לבין המתברך, השבע יהיה יותר ממשי. זוהי הסיבה שאמר עשיו שהוא מביא אוכל ליצחק, לכן יצחק ביקש אוכל לפני אברהם. כך יהיה יותר קשר, שהרי המאכל של הצדיקים זה כמו קורבן, ושתיית היין זה כמו ביקורים, ולכן אם תהיה תועלת רוחנית ליצחק מעשיו, הברכה תהיה עוד יותר טובה. לא שיצחק זקוק למאכל קטן, ואז הוא יברך, כמו שחושבים הרבה אנשים כשקוראים את דברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר שכדי שיצחק יברך, הוא צריך לקבל מאכל מעשיו. מה הם חושבים? הרבה אנשים חושבים שהוא צריך ארוחת בשר טובה, ואז הוא יכול לברך. אבל איך הם מגיעים למסקנה כזו? נראה להם שיצחק הוא כמוהם, הם עושים חשבון. אם להם ייתנו ארוחה בשרית בחינם, זה עסק נהדר. שרי, אם נצא למסעדה להשקיע בארוחת בשר, זה יקר. אז אם כן, נקבל את זה בחינם, זו ודאי מתנה נהדרת, כך הם מכירים את עצמם. ואז מההיכרות שלהם את עצמם, הם עושים השוואה בינם לבין יצחק אבינו, ואומרים, כנראה זה מה שיצחק אבינו גם כן רצה. תן לי קצת בשר, ואז אני אברך אותך. אמנם נכון שהרמב"ן מציין שרק אחרי שעשיו ייתן ליצחק לאכול הוא יברך אותו, אבל זה לא בגלל שליצחק אבינו חסר מה לאכול. איזושהי ארוחה טובה, ואז הוא יוכל לאכול. הרי לא יעלה על הדעת שאת הברכה של המשך קיום הדורות בזכות עם ישראל. מי שימשיך את יצחק, את אברהם אבינו, מי שמוכן למסור את עצמו בעקידה בשמחה כמו אברהם אבינו, הרי זה יצחק. אברהם אבינו שמע מבורא עולם להכל את הבן שלו, יצחק. הוא לא שמע מהקדוש ברוך הוא, רק שמע מאברהם אבינו, ובכל אופן הוא מתמסר למה שאומר לו אברהם אבינו, אביו. פתאום יגיע עשיו, יביא לו משהו לאכול כדי שהוא יברך אותו. האם ככה זה נראה שבאמת חתיכת בשר היא זו שתגרום ליצחק לברך את עשיו? רק מי שאצלו אחד הנושאים העיקריים בחיים שלו זה אוכל, הוא יחשוב כך לגבי יצחק. בספר שם דרך הרב ברויד זצל הסביר את הרעיון של הרמב"ן כך: בוודאי שיצחק אבינו רוצה לברך, אבל בשביל לברך צריך קשר בין המברך למתברך, וככל שהקשר עמוק יותר הברכה תחול עוד יותר. כדי שהקשר יהיה עמוק יותר, כשיביא עשיו בשר, אצל מי? אצל הצדיק, אצל יצחק, אצלו זוהי עבודת השם. כמו עבודת הקורבנות, כמו האש מחלה את הקורבן, כך הצדיק הוא המזבח שמחלה את הקורבן, הוא מרומם את עולם החומר, כמו שכתב המסילת ישרים פרק י' וככל שיש קשר בין המברך והמתברך, כך השפע יחול יותר ויותר. אם כן, הצדיק הוא הצינור להוריד שפע משמיים. שפע שהאדם מצד עצמו לא מגיע לו, אבל בזכות הצדיק הוא כן יקבל את זה. וככל שיש קשר בין המברך והמתברך, השפע יחול עוד יותר. וכך אמר הספונו שהמברך צריך להרגיש חיבור למתברך, ולכן יעקב אבינו שכבדו עיניו מראות, לכן היה צריך לפני שבירך את אפרים ומנשה לנשק אותם, לחבק אותם. כך כתוב בתורה פרשת ויחי, ואישק להם ויחבק להם. כך לגבי מצד שני, להבדי לגבי בלעם, כדי שהכללה תחול צריך בלעם לראות את מי שהוא רוצה לקלל. אז הברכה של הצדיק היא להוריד שפע מהעליוני, מה שלא מגיע לאדם מצד עצמו. אבל אם לאדם יש בסיס טוב וכן מגיע לו, אם הוא מזוכח, אז ודאי שברכת הצדיק פועלת עוד הרבה יותר, כיוון שברכת הצדיק תמיד תוריד לאדם יותר ממה שהוא ראוי מצד עצמו. ולכן יעקב אבינו ברך את אפרים ומנשה. על אפרים הקטן הוא שם את יד ימין, ועל המנשה הגדול הוא שם את יד שמאל. למה? כי אפרים היה ראוי יותר לברכה. בפרשת ויחי כתוב שבירך יעקב אבינו את השבטים. איש כברכתו בירך אותם. כל אחד לפי מה שמגיע לו, לפי התפקיד שלו, לפי מי שהוא, לפי הייעוד שלו, לפי האופי שלו. כל הראוי לברכה כפי ברכתו, כפי ייעודו, כפי תכונותיו, כפי תפקידו בעולם. איש כברכתו בירך אותם. כל אחד כפי מה שהוא ראוי. לכל אחד יש את ההכנה הראויה כדי לקבל את השפע יותר ממה שהוא הכין את עצמו. אז אם כן ישנה ברכה, הכוונה היא הורדת השפע לאדם. הברכה של הצדיק להוריד שפע לאדם יותר ממה שמגיע לו, כך כתב בספר העיקרי. וככל שהוא מזוכח יותר, הברכה תחול יותר, כלומר הוא יקבל יותר שפע ממה שהוא מזוכח עם מה שהוא ראוי. ועוד מצינו שהברכה של האדם מועילה לאדם כדי לממש את הייעוד שלו והתפקיד שלו, כמו שראינו אצל יעקב אבינו, איש כברכתו בירך אותם. אז השפעת הברכה של הצדיק על האדם תחול, אפילו שאין לו שום כלי, שום הכנה, הוא לא ראוי, ההשפעה רבה יותר תהיה כאשר כן יהיה האדם מזוכח, וככל שהוא מזוכח הוא מתברך ויקבל יותר. כך אומר האור החיים הקדוש פרשת ויחי. עוד מופיע בספר העיקרי מאמר רביעי פרק יוטט, מעלת הברכה תלויה במברך. מה הכוונה? אי אפשר להשפיע ברכה למתברך אם המברך לא ראוי לאותו דבר. כלומר, אם מצינו אדם שרוצה לברך את הזולת בעשירות, אם הוא לא ראוי לעשירות, הוא לא יכול לברך את הזולת בעשירות. כך כתב בספר העיקרים. אבל איך זה מסתדר? הרי מצינו בגמרא מסכת מגילה בדף ט"ו, אומרת הגמרא כך, לעולם אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך, שהרי שני גדולי עולם התברכו מהדיוטות, וזה השפיע דוד המלך ודניאל. את דוד המלך בירך ארוונה היבוסים. הוא אמר את דוד המלך, השם אלוקיך ירצך, והברכה התקיימה. כתוב שם בהמשך שהקדוש ברוך הוא שמע לתפילות ונעצר המגיפה שהייתה אז. דניאל בירך אותו דריאבש, כשדניאל נזרק לגובה הריות בירך אותו דריאבש, הוא ינצל משם, הוא ינצל מגובה הריות, וכך היה. אם כן, ארוונה בירך את דוד המלך, דריאבש בירך את דניאל, והברכות עבדו. אם כן, אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. אומר המהרש"ו, הקדוש ברוך הוא עצר את המגפה בזמן דוד המלך, אולי בזכות דוד המלך, וזה לא קשור לברכה של ארוונה היבוסים. וגם דניאל ניצל מגובה הריות בגלל הצדקות שלו, לא בגלל הברכה של דריאבש. אבל אומר המהרש"ו, המשמעות של דברי הגמרא היא כך, אם מספרים לנו את זה בספר שמואל ב' ובספר דניאל על הברכות, זה לא רק כדי לתאר מה שהיה, כי לא רוצים לתאר לנו בכתובים כל מה שהיה. הרי תמיד היה הרבה יותר ממה שמתואר בכתובים. אלא מה שמתואר בכתובים זה תמיד מה שבעל השפעה לדורות, זה מה שהשפיע שם באותם זמנים בשמיים. אז אם ארוונה היבוסי בירך את דוד המלך, ואם דריאבש בירך את דניאל, וזה כתוב, כנראה שזה השפיע.
התראות פיקוד העורף. אשקלון. ייכנסו למרחב המוגן.
השפיע, אבל לכאורה, איך זה יכול להשפיע? זה קשה. הרי אמרנו את היסוד מספר העיקרים שהברכה תועיל רק אם המברך ראוי לשפע, ואת זה הוא יכול להעביר גם למתברך. אפילו אם המתברך לא ראוי, אבל צריך שהמברך יהיה כן ראוי לאותו שפע. וכאן מה ראינו? הרוונה היבוסי דריווש, הם לכאורה אנשים שהם הדיוט, לא ראויים לאותו שפע שהם בירכו אותו. וזוהי ברכת הדיוט. אז איך הברכה עובדת? כך שאל בספר דברי חנינה שאלה נהדרת. ועוד שאלה, איך הצדיק יכול לברך את האחרים אם הוא בעצמו חסר? הרי אמרנו, כדי שהברכה תחול, צריך הצדיק להיות ראוי לאותו שפע שהוא מברך. אז אם הצדיק מברך את פלוני לעשירות, ואת אלמוני לבריאות, ואת האחר לילדים וכדומה, והוא עצמו אין לו את הכל, אז איך הוא יכול לברך אותם בעשירות אם הוא עצמו עני? איך הוא יכול לברך אותם בבריאות אם הוא עצמו חולה? אלא לזה יש תשובה בגמרא מסכת חולין בדף פי ובם. אומרת הגמרא שהפשטן של רבי חייא נפגע נהרס. הגמרא שואלת, איך? איך זה הגיוני? הרי הדורות שאחרי חורבן בית שני קלקלו את המעשים שלהם, וחוץ מכך שהרומאים לקחו אותם לשבי, היה עוד. הם לקו בכל מיני תופעות טבע. ומשאלו רבי חייא ובניו לארץ, פסקו הנזקים. הכוונה היא, אומר רשי, פסקו הזיקין. הזיקין הכוונה היא כמו שכתוב בגמרא ברכות נונחת, כוכב היה כחץ ברקיע שעובר ממקום למקום, מה שקרוי בימינו מטאור. תופעה שמתרחשת כשגוף שמימי חודר לתוך האטמוספירה ומתפורר בה. עוד דבר שפסקו, לא רק הזיקין, מה שאמרנו כעת, המטאור, פסקו הרעידות אדמה, פסקו הארוחות, השערות, פסקו הרעמים, דברים רבים פסקו. פסקו שהפשטן ילקה, גם זה נפסק. הוא היה טוב לשימוש, ראוי לשימוש. אמרו חכמים שכל זה קרה לטובה בארץ, מתי? בזכות הרבי חייא ובניו שעלו לארץ. הגמרא מסכת סוכה בדף חף מספרת על רבי חייא ובניו שכמעט ונשתכחה תורה מישראל עד שהם עמדו ויסדוע רבי חייא ובניו. הגמרא במציא הפיי מספרת כמה מאמצים עשה רבי חייא להחזיר תורה לישראל. שואלת הגמרא, אם היו זכויות רבות כל כך לרבי חייא ובניו, עד כדי כך שתופעות טבע נעצרו, כבר לא מזיקות יותר, מדוע? מכיוון שרבי חייא ובניו בארץ. אם כאלה מעלות יש לרבי חייא ובניו, אז למה הם עצמם סבלו והפשטן שלהם סבל מנגעים ולא יכלו להשתמש בו כראוי? אומרת הגמרא, כי כך זה שהצדיק מועיל לאנשים סביבו, לכל יושבי הארץ, אבל לא בעצמו, הוא לא תמיד מועיל. למה? כי זה כמו רבי חנינה בן דוסה, שעליו נאמר שכל יום יוצאת בת קול מאחורי ואומרת, כל העולם ניזון בשביל רבי חנינה בן דוסה, ורבי חנינה בן דוסה, לא, די, מספיק בקו חרובין, מערב שבת לערב שבת. אז רבי חנינה בן דוסה מסתפק בזה. התוספות מסכת חגיגה בדף י' ד'. הם אומרים שרבי חנינה בן דוסה היה בעל מעשים יותר מכל בני דורו. והגאות יעבץ אומר על הגמרא מסכת תנית חב ד' שבכל דור יש מעין רבי חנינה בן דוסה שכל הדור כולו ניזון בזכותו. אז למה? יכול כל העולם להיות ניזון בזכות רבי חנינה בן דוסה והוא יש לו רק קו חרובין כל כך קצת. מערב שבת לערב שבת. איך זה? שהוא שבזכותו ניזון כל העולם כולו ולא אין איך להיות ניזון. התשובה היא רק בגלל שהוא מסתפק במינימום, פת במלח מים במסורה לארץ תישן, בגלל שמספיק לו קו חרובין והוא לא נוטל מהעולם הזה אלא שומר הכל, את כל שכרו לעולם הבא. הוא בכלל לא רוצה להשתמש בעולם הזה. זה לא שהוא לא יכול, זה לא שהוא לא ראוי, הוא לא רוצה. ובגלל ההסתפקות שלו במועט הוא כל כך צדיק, ולכן הזכויות שמורות לעולם הבא, ולכן העולם הוא בשביל האדם הזה. הוא יכול להיות ראוי בעולם הזה להרבה שפע, אבל הוא לא רוצה את זה בעולם הזה, הוא רוצה את זה רק בעולם הבא, לא בעולם החומר, בעולם הרוח, בעולם הנצח. הזכויות של הצדיקים נשמרות רק לעולם הבא. אם כן, שאלנו איך ייתכן שהצדיק יברך את בני הדור בשפע, בריאות והצלחה, כסף או ילדים, והוא עצמו סובל מכך. ואין לו, איך הוא יכול לתת לאנשים אחרים? הרי הוא עצמו אין לו, אז איך הוא יכול לברך? התשובה היא כמו שאמרנו, המברך צריך להיות ראוי לשפע, זה לא אומר שהוא רוצה את זה. אם הוא ראוי לשפע ולא מנצל את השפע, זה לא אומר שהוא לא ראוי, הוא רק לא מנצל את השפע הזה בעולם הזה, לשומר לעולם הבא, ולכן הוא כן יכול לברך. למרות שלא עצמו יש בעיה, אין לו ילדים, אין לו בריאות, אין לו כסף. ולכן, אין לי שואל איך המברך יכול לברך אם אין לו ילדים, אם אין לו כסף, אם אין לו בריאות, עד הרבה, יש לו שפע שמוכן. רק הוא לא רוצה לשנות את הטבע, הוא לא רוצה לקבל בריאות, כסף ועוד, במקום עולם הבא, ולכן הוא רוצה להמשיך עם התפקיד שלו בעולם הזה בדרך הרגילה, ולא רוצה לחולל ניסים מיוחדים, אבל הוא ראוי לשפע הזה. בספר תורת חיים כתב שלפעמים יש מכסה של צרות ואיסורים שצריכים להגיע לדור, והיות והדור לא יכול להכיל את המכסה, ואין למי לחלק עוד, אז הצדיקים מקבלים איסורים יותר מבני הדור, וכך הם מחברים על בני הדור. לכן, בגלל שרבי חנינא בן דוסא מסתפק רק בקו חרובין, מינימום, החתם סופר מוסיף שכתוב בגמרא דיו בקו חרובין, המינימום הזה טוב לו. הוא שמח בחלקו בגלל שהוא שמח באיסורי ומחפר כך על אנשי הדור. או לפי הפירוש הראשון, הוא צדיק גדול שראוי לשפע, אבל הוא שומר אותו לעולם הבא. אבל מי שרוצה ענייני עולם הזה, אז הצדיק מברך אותו שיקבל בעולם הזה. אז למדנו שהצדקות של הצדיק משפיעה לעולם כולו, ולכן הוא עצמו אמנם יכול לקבל את השפע, הוא רק לא רוצה, בגלל שכך הוא מעדיף בעולם הבא ולא בעולם הזה. לפי המהלך הזה אומר הדברי חנינא, רעיון נהדר, כך נוכל להבין מה שכתוב, אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. למה? אז בואו נפתח גמרא, מסכת פסחים בדף קי"ב. אומרת שם הגמרא ברייתא, ששם כתובים אמירות שאמר רבי עקיבא לבנו רבי יהושע. רבי יהושע, בנו של רבי עקיבא, נקרא רבי יהושע בן קורחה. למה? כי רבי עקיבא היה קרח. כתוב בגמרא מסכת שבת קנ"ב, שגם רבי יהושע בן קורחה בסוף ימיו לעת זקנותו היה קרח. רבי יהושע בן קורחה, בן של רבי עקיבא, אמר לו רבי עקיבא, כל מיני עצות לפני מותו, לפני פטירתו, שבע עצות. הוא אמר, כל מיני עצות? לדוגמה, אל תיכנס לבית שלך, בטח לא של החברים שלך, אלא תדפוק, תודיע לפני שאתה מגיע, אל תפתיע אותם. אל תלך יחף ברחוב. ואחד הדברים שהוא אמר לו, אם ראית אדם שהשם משחקת לו, תהיה שותף שלו, כי זה זמן שהמזל משחק אצלו כעת. אמר רב פאפה, אין הכוונה למכור לאותו אדם או לקנות ממנו, כי עד רבה הוא ירוויח ואנחנו נפסיד. אם נמכור לו, הוא יקנה מחיר זול מהידיים שלנו, כי הוא בזמן של הצלחה. ואם נקנה ממנו, הוא ימכור לנו עם מחיר גבוה, ואז אם כן, אנחנו נפסיד. אלא מה שהתכוון רבי עקיבא זה להיות שותף שלו, כך תהיה שותף בהצלחה שלו. כמובן שכל השותפות שמותר לעשות, הכוונה היא בתנאי שזה אדם כשר, כי אל תתחבר לרשע. אדם לא כשר, אסור בכלל להתחבר אליו. כך מופיע בכף החיים, אור החיים סימן קוף נון וף, כך פרקי אבות פרק א' משנה זין, כך אבות רבי נתן פרק ת', אסור לעשות שותפות עם אדם רשע. אלא הכוונה היא לאדם כשר, וכך אמר רבי עקיבא. תהיה שותף לאדם כשר, שאתה רואה שהשעה משחקת לו. אחר כך אומרת הגמרא שלאו דווקא להיות שותף שלו, לא כמו שאמר רב פאפה, אלא גם למכור לו או לקנות ממנו, למרות שאם נמכור לו הוא יקנה מחיר זול, כי הוא בזמן שההצלחה משחקת לו. ואם נקנה ממנו, נקנה מחיר יקר, כי זו אישה שהשעה משחקת לו. בכל אופן, הרי כתוב בספר איוב, מעשה ידיו בירכת. הכוונה היא שהמעשים שלו מבורכים. ולכן כתוב בגמרא, כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך. ואם יש אדם שהשעה משחקת לו והוא מוכר משהו, הוא קונה משהו, יש לעשות איתו את העסק, לקנות ממנו כי זה היה חפץ שלו, או למכור לו ולקבל את הכסף שלו. כך, גם אם יפסיד כלכלית, ירוויח כי מעשה ידיו בירכת, כי כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך. זו המשמעות של מעשה ידיו של איוב בירכת. כל הנוטל פרוטה מיום יתברך, ולכן לא רק להיות שותף שלו, אלא גם למכור לו אפילו במחיר זול. וזה אולי אחד ההסברים מדוע האדמו"רים מחלקים מטבעות. למה? כי זה בבחינת הנוטל פרוטה מאיוב מתברך. מה למדנו? אומרת הגמרא שרבי עקיבא אמר לבן שלו, לאו דווקא אדמו"רים, אלא כל אדם מצליח, תהיה שותף שלו, אם הוא אדם כשר כמובן. ולא עוד, אלא גם תקנה ממנו, תמכור לו, כי האדם הזה השם משחקת לו. לכן בזמן הזה יש להיות סמוך אליו. כך נוכל להבין. אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. למה? אם כעת זוהי תקופה מוצלחת של אותו הדיוט, אם כן הוא יכול בשלב הזה של החיים להשפיע הרבה מאוד. ולמה? כי המברך, כשמברך אמרנו, כדי שהברכה שלו תחול צריך להיות ראוי לשפע הזה, המברך. רק הראוי לשפע יכול להיות הצינור לאחר לתת לו מהשפע הזה. לכן הצדיק מברך, הוא בוודאי ראוי לשפע, ולכן יכול לברך את האחר. מה שאין לו שפע לצדיק בעולם הזה, בגלל שהוא שומר הכל לעולם הבא. אבל עקרונית, הוא ראוי לשפע. לגבי ברכת הדיוט, אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך, ולמה? כי אם זוהי תקופה שהשעה משחקת לאותו הדיוט, לכן הוא יכול להשפיע לאחר כמו שהוא משפיע לעצמו. בגלל שכעת הוא ראוי לשפע, הוא יכול לברך על השפע הזה. כי כמו שאמרנו, מי יכול לברך? מי שראוי לשפע. כי מהי המהות של הברכה? להעניק לאדם יותר ממה שהוא משיג בעבודת השם הפרטית שלו. אז אם האדם בעבודת השם הפרטית שלו משיג סכום מסוים של בריאות, כסף, תהילה, כבוד, הצלחה וכדומה, הידי הברכה הוא יכול להשיג 20%, 30%, 40% יותר, כמות מסוימת יותר. אבל כדי שיהיה יותר צריך שהמברך יהיה ראוי לאותו שפע. אז אם הוא צדיק הוא ודאי ראוי לכל השפע שבעולם, הוא פשוט לא רוצה את זה. אבל הוא כן יכול לברך, הוא לא רוצה כי הוא שומר את שכרו לעולם הבא. ולגבי האדיוט, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך, כי אולי הוא בדיוק בזמן שיש לו שפע, יש לו ברכה, השעה משחקת לו, כמו שאמר רבי עקיבא לבן שלו, רבי ישע בן כורחה, אם ראית אדם שהשעה משחקת לו, תעשה איתו עסקים מכיוון שאתה תרוויח. אם כן, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך, כי כעת אולי הוא מושפע בשפע, יכול להיות צינור לאדם האחר, שגם האחר יקבל את השפע. כך אפשר להבין למה גם כאנשים שהם בזמן שמחה, חתונה וכדומה, מה אומרים להם? תברכו כעת את כולם. לא רק תתברכו, אלא אתם תברכו. למה? הרי למה שהם יברכו? הם בזמן שמחה. הם מחתנים בן, בת, הם באירוע מאוד מכובד, מאוד משמח, אבל למה שיברכו? אלא היות שכעת השעה משחקת להם, כעת יש להם שפע, ומי שכעת יש לו שפע, זה הזמן, אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך אדם שאין לו מקום, אז זוהי השעה שלו, ולכן הוא יכול להיות צינור לאחר, כי זו המשמעות של ברכה, להיות צינור לשפע למען האחרים. זו המשמעות של ברכה, להעביר שפע שהמקבל מצד עצמו, מצד הזכויות שלו, לא בהכרח ראוי לזה. כך כתוב המשנה פרקי אבות פרק א', אל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. אומר רבינו יונה, אל תאמר אני אתחבר לרשע, ואחר כך שהשעה תיגמר לו, שהמזל יעזוב אותו, גם אני יעזוב אותו, גם אני אברח ממנו. לא, אל תעשה את זה. למה? כי אתה לא תספיק לברוח ממנו. והרעה שתתפוס אותו, תתפוס גם אותך, וגם אתה תהיה ניזוק כמוהו. מעבר לכך, שאתה, והוא, כשמתקרבים האחד לשני, אתה תהיה מושפע מהקרבה אליו. אז אם כן, למרות שכעת השעה משחקת לו, עד כדי כך שבגמרא מסכת ברכות דף זין עמוד ב' כתוב, אסור להתגרות ברשע שהשעה משחקת לו. כעת הרשע הוא בשעה טובה. השעה משחקת לו, אל תתגרה בו, המזל שופע אצלו. אבל מצד שני, אל תתחבר אליו. למרות אומר רבנו יונה, שאם כעת תתחבר אליו תרוויח, כי כעת השעה משחקת לו, עד כדי כך שאם רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו, כי הוא יצליח, למרות שהוא רשע. תתחבר אל האדם הזה, אתה אומר לעצמך, כי אתה יכול לקבל מהשפע שלו? לא, אל תעשה את זה, למה? כי הוא רשע. אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך אדם שאין לו מקום, זו השעה שלו, אבל היא תעבור, ואז אתה תסבול יחד איתו. אז למדנו, למדנו שהשפע שהברכה מעבירה היא שפע שהאדם המתברך לא ראוי לו, והוא יכול לקבל את זה על ידי הברכה, אם המברך ראוי לכך. אבל אין לקבל את זה מאדם רשע, אין להתחבר לרשע. למדנו, התפילה תפקידה לעורר את מידת הרחמים על האדם. על האדם שמתפלל, ברכה כתב בספר העיקרים, זה צינור להוריד שפע דרך המברך למתברך. וככל שיש קשר בין הצדיק המברך למתברכים, יש יותר זיכוי לברכה לחול. ויש לפעמים כמו יעקב אבינו, שהוא בירך את השבטים, איש כברכתו בירך אותם, כל אחד מהשבטים, בדיוק מה שמגיע לפי השפע הראוי לו, לפי האופי שלו, לפי התכונות שלו, לפי הייעוד שלו בעולם. ראינו שהצדיק יכול להשפיע על אחד, גם אם הוא עצמו אני, כי הזכויות שלו והשפע שהוא יכול לקבל הוא שפע של עשירות, רק הוא שומר את זה לעולם הבא. על בסיס כל זה, נוכל להבין רעיון נהדר, אומר בעל דברי חנינא בספרו, בגמרא מסכת מגילה בדף חבזיין. אומרת הגמרא, רב בירך את רב הונה, שהיה עני מאוד. הוא אמר רב לרב הונה, יהי רצון שתתכסה במעילים של משי. אומרת הגמרא שרב הונה היה אדם נמוך, וכשהוא חיתן את הבן שלו, מי הוא הבן שלו? רבא. כשהוא חיתן את הבן שלו, הוא הלך לנוח. הילדים שלו, החתנים, הקלות, הבנים, בנות, לא ראו אותו. ולכן הם שמו את המעילים שלהם על המיטה, והם חיסו אותו. המעילים היו מעילים של משי. כששמע רב שהברכה שלו שבירך את רב הונה עבדה טוב כל כך, הוא אמר לרב הונה, למה? למה באותו זמן שבירכתי אותך לא אמרת לי וכן למר? אם אני אברך אותך לפרנסה, אתה צריך לברך אותי. וכן למר, למה לא אמרת לי? למה? למה כשמברכים מישהו המתברך, צריך לומר למברך, וכן למר? אומר החזון איש בליקוטים, סוף אור החיים, כל ברכה של גדול הדור עושה רושם למעלה, ואז זה עת רצון כשהוא מברך. ולכן ראוי למתברך, לברך את המברך ולומר לו וכן למר. ולמה? כי זמן הברכה זה עת רצון, כשגדול אדום מברך, זה זמן של עת רצון. לכן חשוב באותו זמן גם לברך את המברך ולומר לו, וכן למר. ואחרי שרב בירך את רב הונה וראה שברכתו התקיימה, אז הוא אמר לרב הונה, למה לא אמרת וכן למר? כשברך אותו רב את רב הונה, רב לא יודע כמה השפעה יש לברכה שלו, אבל אחרי שהברכה שלו עבדה, הוא אמר, היית צריך לומר לי, וכן למר, בואו נעמיק. אומרים התוספות מסכת חולין בדף ממתת, שכל מי שמברך את הזולת, מי שמברך הוא מתברך. כמו שכתוב בתורה על אברהם, אבינו ועברך מברכך. כלומר, ועברך מברכך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אברך את מי שיברך אותך. מי שיברך אותך יהיה מבורך. התוספות בחולין ממתת אומרים, דבר מרתק, לא כל מי שמברך את אברהם אבינו מתברך, אלא כל מי שמברך, כל אדם מתברך, כל מי שמברך את הזולת מתקיים בו ועברך מברכך. יותר מכך, אומרים התוספות חולין ממתת, אפילו גוי, שמברך יהודי, עצם זה, שהוא בירך יהודי כבר יש לו ברכה ונתקיים באותו גוי ועברך מברכך. אם הוא מברך, הוא יתברך. כך מופיע בתוספות חולין. ממתת. אבל זה לא אומר שהמברך יזכה לברכה של המתברך. אם המברך ברך את המתברך בעשירות. האם המברך זוכה לעשירות? לא, הוא רק זוכה לברכה. ולכן צריך לומר המתברך למברך, וכן למר, שמה שאתה בירכת אותי זה יהיה לך. שלא נסתפק רק בברכה הכללית של בעברך מברכך. מי שמברך הוא מבורך. לא, אלא מה הוא רוצה? שהמברך יברך את המתברך, והמתברך יאמר וכן למר, ואז המברך זוכה לברכת המתברך. ולמה? כי אם זו ברכת גדול הדור, אז זו יהיה רצון. אז כעת, המתברך זוכה לשפע, שהוא לא ראוי לו. אז תיתן עכשיו גם למברך, לגדול הדור, מכיוון שהמברך לא רוצה לנצל את מה שיש לו בעולם הבא, בעולם הזה. ואם זוהי ברכת אדיוט, אז כעת אולי זה את רצון. האדיוט ברך אותך וזה עבד. אז כעת אתה מקבל שפע גדול, אז תברך גם אותו. אז אם הצדיק מברך בבריאות את הזולת, הוא לעצמו לא רוצה לקזז מסחרו בעולם הבא למען הבריאות שלו, אבל הוא ראוי לבריאות, אבל הוא שומר את השפע לעולם הבא. אז נאמר לו, שיברך את הזולת, ואז כשהוא מברך את הזולת, והזולת עונה לו, וכן למר, אז הוא מעניק למברך את השפע, שהמברך בירך אותו, ולא על חשבון עולם הבא של המברך. כך אפשר להבין למה הקפיד רב על רבונה, שלא אמר לו וכן למר, אם אני רב מברך אותך, רבונה, אז אני מבורך, כי בעברך מברכך. מי שמברך מתברך, אבל זה עדיין לא אומר שאזכה לברכה שבירכתי אותך, רק אם היית אומר וכן למר, גם הייתי זוכה לאותו שפע בחינם. אז למדנו על משמעות ברכת הצדיק, שמעניקה לאדם שפע אפילו שהוא לא ראוי לכך. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.